תביאני זכותם של טובי מעשיי לכליל הערה למען כל הבריאה. עד בו הערתי אסיר נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשיי לכליל הערה למען כל הבריאה. עד בו הערתי אסיר נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשיי לכליל הערה למען כל הבריאה.
השיעור הנוכחי הוא על בני אדם ועל האלים. זה שיעור 4 עכשיו. החומר של השיעור הנוכחי נלקח ממקור אחר. פנצ'ן למה הראשון.
לא סנקצ'ק יגיע לצל.
הפרשן באופן כללי לקורס הזה זה הדלאי למה הראשון. זה הפנצ'ן למה הראשון. אלה שושלות מגבילות. כשהדלאי למה מזדקן, הפנצ'ן למה צעיר. מכיוון שזה הרי לא יחסים ביולוגיים. אז כשפנצ'ן למה עוזב את העולם, עד שהגלגול שלו מתבגר וגדל, אז בינתיים הדלאי למה נושא את הכתר. אחרי שהדלאי למה נקטע, אז המנהיג הופך מהשושלת של הפנצ'ן למה, ואחר כך הוא מתחלף. עכשיו הסינים לקחו בשבי את הפנצ'ן למה הצעיר, אבל ככה זה היה עד עכשיו. הפנצ'ן למה הראשון היה אדם מדהים מדהים משכמו במעלה. הוא כתב הרבה, גם טנטרה, גם למרימים. כתיבה מופלאה, גם היה משורר, והוא חי ב-1570,
1662.
הוא חי עד גיל 92, חיים מאוד ארוכים בשביל טיבטי בתקופה ההיא. כל תלמידיו נפטרו לפניו. תחשבו איזה הדשה זה למורר. הוא כותב על זה הרבה, הוא היה משורר מדהים. ויום אחד מתרגם את השירים שלו לעברית, הם פשוט מדהימים, על הדרך להערה, והוא היה מואר. יש לו שיר שהוא כתב בגיל 14, פשוט מדהים, בודה שלם. יותר מאוחר, באחרית ימיו, כתב שירים מאוד עצובים על זקנה ועל... נותן חדות, מחדד את הפוקוס של המיקרוסקופ שמסתכל על החיים האלה. שירים מדהימים. היצירה שמשתמש בה פה, נקרא דלה. אם הוא דלה?
דלה.
זאת מילה שפירושה עונג. וגם קלות. למה זה דרך? אז הדרך לעונג, או שזה הדרך הקלה. אז דלם זה הדרך לעונג, דלמרים, כמו שיש לנו את הלמרים של ג'סון קאפה, שחלק אנחנו מכירים בקורסים שלנו, גם זה למרים, שאתה מלמד בהמשך אולי. הפלייבור שלו מאוד טנטרי. אז זה דורש קצת הכנה כדי לקבל את מלוא העוצמה שלו. בכל אופן, כאן אנחנו ניקח קטע ממנו, מהדרך לעונג. אנחנו גם נשתמש בביאור ללמרים הזה, ויש לנו את הזכות להשתמש בביאור של נוצ'ו דרמה בדרה, שהוא דמות מאוד חשובה במסורת שלנו, במיוחד הטנטרית. השנים שלו זה 1772 עד 1851. נוצ'ו זה מילה לכספית בטיבטית, וזה שם האזור שממנו הוא בא. גם צונקאפה נקרא שם האזור שממנו בא, הרבה פעמים זה על שם האזור, ודרמה בדרה זה כנראה שם נזירי שנתנו לו, כי זה בעצם שם סנסקריט, ולכן הכתיב שלו מוזר, מי שיודע טיבטית, זה איך שקוראים סנסקריט בטיבטית. אז הוא כתב ביאור לדלם, שנקרא תיבת האוצרות. שניהם חכמים מדהימים מדהימים, וזו זכות גדולה ללמוד כל דבר שלהם. מה שמיוחד בלמרים הזה בדלם, שבא לוסן צ'וקי גלסן, והוא רוצה להניע אותנו לרצות לצאת מסמסרה. כי למה אנחנו עוד בסמסרה? כי עוד לא פיתחנו רצון אז מספיק לצאת משם. כשהרצון אז נתחיל לעשות את התרגול כמו שצריך לצאת משם, ואז נצא משם. זה לא יבוא במקרה. אנחנו תמיד היינו בסמסרה, זה כל מה שאנחנו יודעים לעשות. היא משקיעה אותנו, היא כמו ביצה תובנית שמושכת אותנו כל הזמן למטה. אז אחד התפקידים של הלמות זה כל הזמן להניע אותנו לרצות לצאת משם, כי אחרת אנחנו נסחף בהבלי העולם והמוות יתפוס אותנו לפני שנספיק לעשות משהו. אז הוא בא ומתאר לנו למה לרצות לצאת מסמסרה. הוא מתאר לנו את הסבל בסמסרה האנושי. אנחנו מדברים רק על בני אדם עכשיו. המילה לסבל בטיבטי, דוניאל, אז הוא מדבר על מה שנקרא דוניאל ג'וק, דוניאל ג'וק, תגידו? ששת סוגי הסבל, ואתם תפגשו את זה הרבה בספרות, ויכול להיות שאתם פגשתם את זה גם בקורסים שלנו. אנחנו מדברים על זה בספר The Garden של גשם מייקל, הוא מתאר אותה מאוד יפה באחד הפרקים. השיעור הזה מתרכזים בבני אדם, אז הוא יהיה לכם אולי יותר רלוונטי מאחרים כמובן, כי אנחנו מדברים עלינו. אז חיזור אחרי נפה. נפה, נפה זה ודאות, ומפה זה היעדר. אז בעברית נגיד היעדר ודאות, אין ודאות. למה הכוונה שאין ודאות? תסתכלו על כל הנושא של קרובים ורחוקים, אהובים ושנואים, כל הנושא של יחסים. אנחנו נכנסים ליחסים מתוך המון תקוות והמון רצון טוב, ואנחנו בהרבה מקרים מתבדים, אם זה יחסי משפחה, זוגיות, או שזה יחסים אחרים. התקוות שלנו הרבה פעמים מתבדות. למעשה זה יוצא דופן שהתקוות יתממשו. בדרך כלל הקרמות עובדות לרעתנו, וזה לא רק יחסים, זה כל דבר שיש לנו. אנחנו צעירים עם בריאות טובה, והיא בעצמה הולכת ונעלמת. העונות שלנו הולכת ויורדת, היופי שלנו הולך ויורד, השכל שלנו הולך ומתקלה. זה הטבע של קרמה, זה הטבע של חיים בעולם של מה שנקרא סקצ'קילה, קרמה שהיא בלתי תאורה. חמשת הפרקים הראשונים של העמידה מקושה, הם כולם הודות הקיום הזה שהוא לגמרי תחת שליטת הכוחות הקרמיים הבלתי תאורים. מעצם זה שנולדנו נאלץ למות, גם אם אנחנו אוכלים את כל הוויטמינים ועושים את כל ההתעמלות. מעצם זה שנכנסנו למערכת יחסים, המערכת תסתיים. בטוב או ברע, אבל תסתיים. אפילו אם אנחנו עושים הכל נכון. בסופו של דבר נאבד את בני זוגנו. אם לא לפני המוות, אז במוות. אין דבר שיש לנו שלא יתבלה. זה הטבע של קרמה. קרמה מתבלה. אלא אם כן נראה ריקות ישירות ונלמד איך לייצר את עולמנו, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. ואחרת אין שום דבר שהוא קבוע שאנחנו יכולים לשמור עליו, הכל כל הזמן צף ומשתנה ומרחף. בפיזיקה יש חוק לזה, יש חוק האנטרופיה. הכל הולך ומתנוון, הכל הופך לבלגן. ככה זה קרמה. תסתכלו בכל האספקטים בחיים שלנו. אלא אם כן למדנו משהו, הכל ילך, ועצם החיים, עצם הגוף הזה. הכל אנחנו נאבד. כל דבר טוב שיש לנו נאבד, גם כל דבר רע שיש לנו נאבד. אבל השאלה מה יחליף אותו, דבר האחר או דבר טוב?
דבר עוד יותר רע.
דבר עוד יותר רע, כן. ככה זה קרמה. אין שום ודאות, אנחנו לא יכולים להגיד, סידרתי לי את החיים, עכשיו אני יכולה לנוח לזרב. אין כזה דבר. תבוא סמסרה, ואם יש לנו מזל, היא תגלה לנו את פרצופה לפני שאנחנו זקנים מדי או מטומטמים מדי. אם לא, צריך לסבול עוד הרבה הרבה, עד שעוד פעם נזכה בהזדמנות לעשות משהו. הרבה הרבה הרבה. יש משל, נגארג'ן, הנוטה שציטטנו, אני חושב, בקורס הראשון, של הצב שחי בתחתית האוקיינוס, הוא מאוד זקן, ואחת למאה שנים הוא מציץ החוצה כדי למשוך קצת אוויר, ויש חישוק שמישהו זורק וצק לו על פני האוקיינוס. אז הוא משווה את הסיכוי שנזכה בלידת בן אדם כמו הפעם במאה שנה שהצו מציץ לשנייה אחת, שבדיוק אז הוא ישחיל את ראשו בחישוק הזה. זאת אומרת, הסיכוי שבדיוק הצירוף הזה יקרה, זה הסיכוי שנזכה שוב בחיי אדם. אני רוצה להמחש לנו עד כמה ההסתברות נמוכה. למה זה? בגלל שכל העולם הזה שאנחנו חיים בו, כל המציאות הזאת כביכול, היא השלכה שלנו. זה משהו שאנחנו משליחים מהתודעה שלנו. אין שם העולם שהוא כזה כמו שאנחנו חושבים. יש שם העולם, הוא מתפקד, אבל לא כמו שאנחנו חושבים. בכל בא מהשלכה שלנו, והשלכות, זה הטבע שלהם, להתבלות. בגלל זה אנחנו מזדקנים ומתים. מאותה סיבה. היה לנו קודם קרמה לראות עצמנו צעירים וחזקים ויפים, והקרמה הזאת מתבלה, מתקלה. זה הטבע, זה החוקיות. זה הסוג הראשון של סדר, שאין ודאות, אין שום מקום לדרוך עליו. אין שום דבר סמסרי שאפשר לשים לו מצב. אין אף אדם, אין אף קרוב, אין אף בן זוג, אין אף ילד, אין אף הורה, אין אף בית, אין אף חשבון בנק. הבריאות שלנו, הגוף שלנו, אנחנו לא יכולים לסמוך. אתם יודעים מי יערוב אתכם? הגוף שלכם. זה שאתם מטפלים בכל הזמן. הוא זה שיבגוד בכם. ככה זה, אין בסמסרה מקום אחד לדרוך עליו. הכל הבל ורוטו. וזה בדיוק ככה, כמו שזה ככה, כל אשליה, אבל מתפקדת. הנה, הרצפה עכשיו תומכת בי, אז אני חושבת שזה בטוח לדרוך על הרצפה. למה הרצפה תומכת בי? לא מצד עצמה, בגלל שיש לי כרגע קרמה כזאת, מפשילה. ואם היא נגמרת, מה קורה? הבניין הזה התנודק. והבידה מקושה מתארת, מה יקרה לבני הזה? יום אחד זה יקרוס. כשהקרמה שלי נגמרת, אני רואה את המקום הזה קורס בעודי עומדת עליו. ורק ככה מקומות קורסים. כי זה השלכה. הגוף הזה יתפרק לגורמיו, כשהקרמה להחזיק אותם יחד תיגמר. אז איפה כן? במה אנחנו נוכל לשים מפתח? בודה דרמה סנגה, זה המקום היחיד. מה זה בודה דרמה סנגה? זה המפתח שלנו, אנחנו קוראים לזה שלושת היהלומים.
יהלום הבודה.
זה לא פסל, זה לא התמונה. בודה זה גם לא האיש שחי בהודו לפני 2500. זה היה מופע של הבודה. זה ייצוג של הבודה. מה זה הבודה? הבודה זה ישות מוארת. ישות שרכשה חוכמה, שפתחה חמלה למידה המקסימלית שלה. למידה הכי נעלה שיש.
בעצם לזכות בבודה בדרמה בסנגה, זה בבודה שבאנו.
אנחנו נהיה. לפעמים אנשים חושבים שיש לי איזה בודה קטן שם בפנים ורק צריך לחפור מספיק טוב ולגלות אותו. זה לא נכון. אם זה היה נכון, אני כבר הייתי חיה ככה. מה שיש לי, יש לי פוטנציאל להפוך למידה. לא יודעת אם זרעים זה המילה. יש לי ריקות. אני ריקה מלהיות בעלת טבע כלשהו מצד עצמי. עובדה, אני היום לא נראה כמו שהייתי בת 5. ולכן, אם אני אעשה את הדברים הנכונים, הישות הזאת תהפוך לישות מוארת. גם היא תהיה ריקה, אבל היא תדע להיות בעולם עצמי. אז הבודה זה מישהו שרכש את חוכמת הריקות ועבדת עד שהגיע לעומק מושלם של בודה.
מה זה יהלום הדרמה?
זה לא הספר, וזה לא השיעור, וזה לא המילים.
יהלום הדרמה
זה המימוש של השיעור ושל המילים בלב של המתרגם. ומה זה המימוש הזה? זה החיסול של הנגעים והשגת החוכמה של הריקות. בזה אני יכולה לפתוח. למה? כי אם אני אשיג את המקומות האלה, אז אני אדע איך לעשות מסבל. אני אדע בעצמי איך לחסל כל סבל ולהביא כל עושר. גם את זה וגם את זה.
יהלום הסנגה
זה אנשים שראו ריקוף. אנשים שמימשו את החוכמה הזאת, שהם אולי עוד לא בודה, אבל הם כבר אריו, בוודאי יכולים להדריך אותי לשם. אני רוצה לחפש את קרבתם, ואם אתם רוצים אחד, תצמדו אליהם. כי זה המפתח שלכם לעושר. בסנגה יש כמה מובנים, אבל אנחנו פה משתמשים במובן הזה, שהוא האולטימטיבי. סנגה זה גם קבוצה שלומדת דרמה, אבל היהלום הסנגה זה היהלום של מי שראו ריקו. הבודיסטווה שראו ריקו, ושאתם מדריכים אותנו. אני זוכרת בודה דרמה סנגה בתור החוכמה והחמלה שמשחררות בסדר, אותי ואת הזולה. ולאלה אני קידה עמוקה ככל האפשר, עם כל הווייתי. אני חושבת שבמילים פשוטות זה לקחת מקלט בדרך הרוחנית בניגוד להתעסק בחומר, ולקחת מקלט בשאיפה הזאת לרכוש חוכמה שתשחרר אותי. ודבר אחד זה לשמוע את הדברים, ודבר שני זה להתחייב לדרך הזאת. מה זה נקרא להתחייב לדרך הזאת? אנחנו קוראים לזה מדרי המקלט. זה אומר, אני מתחייבת, מעכשיו הלאה, לשים את יהבי על הדרך הרוחנית בניגוד לרוץ אחרי ההבלים לרוץ רוח, ולשים את מפתחי בהשקפת העולם שתשחרר אותי מסדר. אז אני הולכת ותורחת להבין אותה וללמוד אותה וליישם אותה ולתרגל אותה. ובהדרגה בהדרגה זה מתהר את זה. מי שלוקח נדר כזה, הכוח של הדברים האלה, שכל מה שאתם שומעים עכשיו נהיה הרבה יותר חזק. כשלוקחים נדר, זה כאילו, זה ברקע, אפילו אם אתם ברגע זה שוטפים כלים ואולי לא חושבים על הדברים האלה, זה מנגן ברקע כל הזמן. המים כאילו ספוג במחויבות הזאת לדרך. וזה מעצים כל דבר שאתם עושים, כל דבר רבוי בזה, ספוג בזה, ואז אתם צוברים קרמה נהדרת כל רגע ורגע, בניגוד לאם לא לקחתם נדר. בניגוד לרק לשמוע את זה. זה כמו לצאת עם מישהו לעומת להתחתן עם מישהו. זה מעביר את זה לממד אחר, אני עכשיו מחויב את הדבר הזה. כל אחד יכול לקחת אותם, מי שלא לקח, לוקחים אותם פעם אחת בפעים. זה הרמה הראשונה של נדרים שמעלה אתכם על הדרך הבודיסטית באופן רציני. זה אומר, אני מתחייב את הדרך הרוחנית, ויש עם זה התחייבויות שבאות. זה כמו שתלתם שם איזה וירוס, והוא מתחיל לעבוד. הוא מתחיל לשנות את התודעה שלכם, הוא מתחיל להפנות את התודעה שלכם. וירוס מפלט, הלוואי שהיה לנו זו תודעה שלנו, כי כבר לא היינו סובלים אם היינו עובדים עם זה מספיק זמן או שצריך. אז תור השני של סבל. אז חזרו אחריי, מום? משפע. מום? משפע. מום משפע פירושו שאנחנו תמיד לא מרוצים. אחת הכללות של קיום אנושי. ואם אתם חושבים שאין לכם את זה, אז לא הסתכלתם מספיק טוב. יש איזה רמות שונות. נכון שיש אנשים שהם יותר מרוצים ופחות מרוצים. יש כאלה שמבסוטים רוב הזמן ויש כאלה שלא מבסוטים רוב הזמן. זה נכון. גם אלה שמבסוטים רוב הזמן נגועים חזק מאוד בנגע הזה. למה אתם קמים מהמיטה? למה הולכים לאכול? כי אנחנו לא מסופקים. אנחנו צריכים משהו אחר עכשיו לספק אותנו. מה שיש לי עכשיו לא מספק, אני צריכה משהו אחר. זה למה אני זזה ממקום למקום. זה למה אני זזה במדיטציה. ככה ישבתי לא טוב, עכשיו אני צריכה ככה, מגרד, לוחץ. אנחנו כל הזמן ולא הרף נגועים בנגע הזה. במידה מעודנת או במידה גסה. נדבר על המידה הגסה קצת. אנחנו רואים משהו שמוצא חן בינינו, משהו נראה לנו. אם זה בן אדם, אם זה בגד, אם זה בית, אם זה מכונית, מה שזה לא יהיה. משהו מושך את ליבנו ואנחנו הולכים להשיג אותו. הסתגנו אותו. הסתגתי מה שרציתי, מה קורה עכשיו? הדבר הבא. אולי יש איזה פרק זמן מסוים שאני מבסוטה מזה, וזהו. ומה יבוא מיד אחרי זה? זה לא מספק. זה התאים אז, אבל עכשיו זה לא מתאים, עכשיו אני צריכה משהו אחר. אני מכירה אנשים, כל שנה עושים רמון. אז אני רוצה להביא את זה לאבסורד, ותגידו לי איפה אני טועה. אותו דבר שאני מחפשת כדי שיביא לי סיפוק, הוא המקור לסבל שלי. אותו בית שאני משפצת, אני שוב לא אהיה מרוצה כעבור שנה. אותה ארוחה שחיפשתי לאכול, ושהלכתי למסעדה יוקרתית לאכול, יעברו כמה שעות, ואני שוב אצטרך ארוחה. אותו דבר שאני חושבת שיביא לי את הסיפוק הנכסף, הוא המקור לחוסר סיפוק. זה דורש הרבה בישול. תתחילו לראות שאין דבר אחד בסמסרה שהוא לא סבל, כולל כל הדברים המאמגים. אין דבר אחד בסמסרה שאתם יכולים להגיד, תמיד יהיה לי שנה טוב. כי אין דבר כזה. זה לא קורה.
אז אולי זה מה שמניע אנשים בכלל לעשות פשוט.
זה למה הקיום האנושי הוא האידיאלי לצאת ממנו להערה. כי יש את השילוב הזה, יש לנו את הרגעים של סיפור, שמיד אחריהם יש אי סיפור. אני אפילו יכולה להקצין את זה עוד יותר. אלה מאיתנו שפוגשים תלמידים, אנחנו יודעים שעל מנת שתלמיד יעלה ברצינות על הדרך, כמעט תמיד דרוש איזשהו אסון אישי שיקרה. הבשילה קרמה קשה, מכאיבה, איבדנו משהו יקר מאוד. אם זה בבריאות, אם זה אדם יקר, ואנחנו מסתכלים מה קרה פה. קודם הלכנו שאמנים, חשבנו שאנחנו בשליטה. כשקורה דבר כזה, זה מאיר אותנו. חשבת שאת בשליטה טעית, את לא בשליטה, קרמה בשליטה. גברת, קרמה שולטת עליך לגמרי. ואז אנחנו מתחילים לחפש דרך. והמתרגלים הכי רציניים שאני מכירה זה אנשים כאלה, שקרה להם דבר היום ונורא, ולא הורג אותם. ואז הדבר הזה, את יכולה עכשיו להפוך את הטיעון שאמרתי קודם. אם קודם אמרנו, הדבר שמביא לי סיפוק, בסופו של דבר יגרום לי אי סיפוק, האסון הזה בסופו של דבר יביא לברכה הכי גדולה, כי זה ידרבן אותי להתחיל לחפש את הדרך, לעלות על הדרך. יובל מספר לי שהוא זוכר סיפור שהוא שמע, אולי ממני, על התלמיד של פבון קרים פוצ'ה, שהיה פרחח גדול, היה עסוק באיך לעשות טריקים למורים שלו במנזר, עד שהוא שמע את פבון קרים פוצ'ה ושמע את הדברים האלה, ואז הוא אמר, רגע, אולי הגיע הזמן לעשות משהו. מי זה התלמיד הזה? כן, רמפוצ'ה, המורה היקר שבזכות הסיפורים האלה הוא עלה על הדרך, הוא הגיע להיות מאסטר שאין כמוהו בכלל. לי הייתה הזכות לבלות איתו כמה שנים. זה לא אשמתנו. אל תיקחו את זה כאשמתי. זה התהליך, זה החוקיות של קרמה. זה הטבע של התודעה שלנו. זה הטבע של התודעה של אדם בסמסרה. אבל מכיוון שהדברים ריקים, זה לא חייב להיות כזה. זה כרגע ככה. וזה כל הסיבה למה אנחנו פה, וכל הסיבה למה יש דרך בודיסטית. אתם זוכרים ארבע אמיתות הנאצלות של הבודה. הראשונה היא האמת של הסבל. זאת האמת הזאת שאנחנו מתארים פה, שישה סוגי סבל. זה האמת הזאת. אבל מיד אחריה באה האמת השנייה, שאומרת יש סיבות לסבל. והאמת השלישית אומרת יש קץ לסבל. והאמת הרביעית אומרת הנה איך מביאים קץ לסבל. זה ארבע אמיתות של הבודה. כרגע אנחנו בסבל, יש סיבות לסבל, יש קץ לסבל. מאז ומתמיד סבלנו, לא לנצח נסבול. יבוא מקום שנפסיק. אם אנחנו מדברים על הקריירה הרוחנית שלנו, ואנחנו איפשהו על הקו הזה, כל אחד מאיתנו יצטרך לעבור חמש אבני דרך בדרך הרוחנית שלנו. ואנחנו דיברנו עליהם בסוטרת הלב ועוד מקומות. הדרך הראשונה נקראת דרך הצבירה. אחר כך יש דרך ההכנה, אחר כך יש דרך הראייה, אחר כך יש דרך התרגול, ואחר כך יש לא עוד למידה, זה הבודה.
זה הדרך להערה?
כן, זה הדרך להערה. רק חמישה דברים זה הכל. אבל קודם צריך לעלות אליה. עד שלא הגענו לפה, אפילו אנחנו לא בדרך. לא עוד למידה. הגעת לשם, את לא צריכה לעשות מדיטציה בבוקר. את תעשי את הכל היום. קודם צריך לעלות על דרך הצבירה. עכשיו אנחנו מבינים שמדובר בנו ואנחנו מתחילים לעשות צבירת חסד. וצריך להבין מה זה צבירה של חסד. אז אנחנו מתחילים לחפש מורים ולצבור חסדים ולשרת מורים ולאפשר לימודי דרמה וללמוד הרבה וללמוד מדיטציה. אז כל זה אנחנו מתחילים. אבל עד שלא הגענו לפה אנחנו לא נתיישב לעשות מדיטציה כמו שצריך, כי יהיו לנו עיסוקים אחרים. למה יהיו לנו עיסוקים אחרים? כי סדר העדיפויות שלנו מוכתב על ידי סמסרה. אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים את הכיעור של סמסר. גם הסופה, שדרכי הביטוי שלהם כל כך חזקות, הוא אומר, אפילו שנייה אחת של סמסרה, זה זוועה שאי אפשר לסבול אותה. שודנות ביטול הרגל. אפילו אם יצור אחד נמצא שנייה אחת בסמסרה, אנחנו צריכים להקדיש את כל מרצנו שזה לא יקרה. זה כל כך נורא. אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים שאנחנו בבוץ עמוק, אנחנו לא, לא יודעים איפה אנחנו. לא מכירים את הסופה שלנו. כן, יש יותר גבוה. אבל זה לא נחמה. למה? עד שלא הגעתי לדרך הראייה, שזה ראיית ריקות, מובטח לי ליפול. דרך הראייה מבטיחה אותנו, חוץ מהסייג שאמרתי לכם קודם. הסוג השלישי נקרא יאנג יאנג לון דורווה. יאנג יאנג, שוב ושוב, לון זה גוף. דורווה זה להשיל. אנחנו צריכים שוב ושוב להשיל את גופנו. שוב ושוב להתערב
ממנו.
זה אולי לא מרשים אתכם כל כך אם עוד לא רכשתם שכנוע עמוק בהמשכיות של התודעה ובגלגולים. אבל קצת דיברנו על זה קודם, על ההבדל העצום בין תודעה וגוף וכמה שהם שונים וכמה שזה נאיבי לחשוב שהם באים יחד והם הולכים יחד. הם רק לרגע קצר הולכים יחד ואחר כך התודעה ממשיכה לגוף אחר. שוב ושוב, שוב ושוב. אומרים שאם היו אוספים את כל הגופות שכבר נשאלנו, זה היה יותר גבוה מהר מרו, והר מרו נדבר עליו יותר מאוחר, הוא גדול. למה זה גורם סבל? שאלה טובה. קודם כל, כל התהליך, אנחנו לא מודעים לכאב שכרוך במעברים האלה. כי המעברים הם כל כך טראומטיים שאנחנו שוכפים אותם. אבל כשאת בתוך המעבר, הסבל הוא נורא. ואנחנו נדבר על זה. הסבל של מעבר של המוות ושל הברדו הוא מאוד גדול. גם לפני זה, אם יש לכם מישהו זקן במשפחה או אנשים חולים, אז אתם יכולים לראות שהסבל של ההיפרדות מהגוף הוא גדול. אנחנו מאחלים לאנשים חיים ארוכים, אבל אם נשארים אחר כך 20 שנה של סבל, ולא מדובר עליהם, מדובר עלינו. פסוק מאוד נפלא שרושמים אותו לפעמים על מצבות. מדבר זה שקבור פה, והוא מדבר אליך שעובר וקורא את המצבה, והוא אומר...
ידידי היקר העובר לידי, כמוך כעת, כך הייתי אני. כמוני כעת, כך תהיה גם אתה. התכונן ידידי לבוא בעקבותיי.
יש לנו נטייה להתעסק עם הגוף שלנו, לטפל בגוף שלנו, לקחת אותו למכון כושר ולקוסמטיקאית ולספרית ולתזונאית ולרופא וכו' וכו', אבל זה בדיוק הגוף שיהרוג אותנו. זה בדיוק הדבר שיבגוד בנו ויגמור אותנו. את מי שאנחנו חושבים שאנחנו, כרגע, עד שלא הגענו לדרך הראייה. לעומת זה, כל הזמן הזה שאנחנו מתעסקים בגוף שלנו, מה אנחנו לא עושים באותו זמן?
לא מטילים את השעות.
לא מטפלים באחרים. אז אנחנו כל הזמן מטפלים בדיוק בדבר שיהרוג אותנו. ואנחנו כל הזמן לא עושים בדיוק את הדבר שמחיה אותנו, שמביא אותנו להרע, וזה לטפל באחרים. אנחנו אפילו לא יכולים לקחת את הגוף הזה איתנו. אני לא אומרת לא לטפל בגוף, אל תשמעו את הדבר הזה. אני רק מדברת על הטעות שמלווה את הטיפול בגוף. כשהטעות הזאת מתבהרת, אתם תעשו את הדבר הנכון עם הגוף ולא את מה שלא צריך. עדיין צריך את הגוף להגיע איתו להערה וחייבים לדאוג לבריאות שלו. הוא הכלי שלנו להערה. ובמידה שאנחנו עושים את זה, זה חשוב. אבל אז זה כבר יהיה משהו אחר לגמרי. הטיפול יהיה משהו אחר לגמרי. והפרדוקס הוא שככל שאני מקדישה יותר זמן לטיפול בעצמי, ככה אני צוברת יותר קרמה שלילית. כי כל תשומת לב בעצמי, אני יותר ויותר מזדהה עם משהו לא באמת אני. אז ככל שאני עושה את זה יותר, אני יותר מסתבכת. אני יותר מסתבכת בסמסרה ככל שאני מטפלת בעצמי יותר. הלכתי למכון כושר שעתיים, יצאתי שעתיים יותר סקנה. תמצאו את הטעות. אז אני אגיד לכם מה אומר מאסטר שמתי בלב. אני כל כך אוהבת לקרוא אותו. אני תמיד חוזרת אליו. הוא אומר...
את הכל להיאלץ לאבד בחטף, אלא שקשלתי כל זה להבין, ומשום כך למען אויב וידיד, ביצעתי אין ספור סוגי חטאים, כל אויביי יחדלו מלהיות, וידידיי אף הם יחדלו. גם אני בעצמי אגיע סופי, וכך גם שאר הדברים. כך גם כל תופעות שיש בנמצא, כמו חוויה שנחוות בחלום, חישקה לי איננה כי אם זיכרון, וכל שחלף לא יחזור. אף בחיי בהווה כבר חלפו רבים מידידיי ואויביי, החבלות נוראות שעשיתי בגינם מונחות ופרוסות לפניי.
כולם מונחות ופרוסות לפניי. כדי להשיג מישהו הלכתי ודגעתי במישהו אחר, עשיתי כל מיני דברים. אנשים האלה מזמן עברו, אני עברתי, אבל העוולה פה. זה הקרמה, והיא תכתיב את המציאות שלי בעתיד. אני אוהבת את הדוגמה של אליזה בארץ הפלאות, החטוף שהוא יושב על העץ ומחייך ונשאר רק החיוך. זה כזה. לפתע פתאום, מבלי שאבחין בהשפעת הרעלים של בורות וגם שתשוקה ושנאה, עבור העברות לעייפה. והוא אומר בסוף הקטע הזה.
כל דבר שגרם לי הנאה בעבר כבר חלף, וממנו מאום לא נותר. אך משום אחיזתי באותם הדברים, פעלתי בניגוד לדבריו של מורי.
עשיתי דברים כאילו שיש שם משהו בחוץ שאני צריכה להשיג או שאני צריכה לדחות. הגבתי לדברים מתוך בורות. ועכשיו אני חיה עם הקרמה של זה. הדברים האלה כבר מזמן התפוררו, כי זה הטבע של דברים בסמסרה. כי הם רק מופעים, הם אשליה שאנחנו משליחים. אבל הקרמה נשארת איתנו בינתיים.
גם גופי וכל מה שיש בחיי אאלץ לאבד ידידים וקרובים, ואלך לבדי מי יודע לאן. אין ממש בידידים ואויבים.
מה הוא אומר? האם זה רע שיש ידידים?
לא.
זה לא מה שהוא אומר. מתי זה רע? כשלא מבינים מאיפה הם באים, ופועלים כאילו שהם שם מצד עצמם. אז אני רוצה לעשות להם טובה, ואני בינתיים שוברת איזה נדר כדי להשיג משהו בשבילם. עכשיו אני נשארת עם התוצאה. מתי ראוי לשבור נדר? התשובה היא אף פעם. אף פעם למען אף אחד. לפעמים יש נדר יותר גבוה שהוא נראה כאילו בקונפליקט, אבל צריך להשיג הבנה עמוקה שזה לא יהיה קונפליקט. לפעמים זה נראה כקונפליקט.
עם ויכוח נפש?
לפיקוח נפש לפעמים את עושה את הדבר היותר גבוה, אבל את צריכה להבין שאת לא ממש שוברת, את מקיימת את הנדר היותר נמוך בצורה יותר גבוהה. למען מי תגנבו? יש את הסיפורים של רובין הוד שהולך וגונב מהעשירים ושל העניים. אנחנו בדרמה אומרים שזה טעות גדולה. אנחנו לא יכולים להביא טובה על ידי שאנחנו עושים משהו רע. זה טעות בדרך. אם הוא רוצה לעזור להם זה נפלא, במידה שבשביל זה שובר נדרים זה גרוע. למאמין נעשה דברים כאלה? אף אחד. אפילו לא בשביל הלמה. הלמה אומר לעשות משהו בעיניכם, שבירת נדר, תגידו, סליחה, אתה לימדת אותי אחרת, או את לימדת אותי אחרת. תסבירי.
אולי מה דוגמה של הבודה שהרג מישהו כדי להציל אלף אנשים אחרים?
הוא קיים נדר יותר גבוה. אבל בשביל זה אתה צריך מים של בודה. אז יש לפעמים דברים שיראו בעיני הבשר ודם שלנו כעבירות. אף פעם אסור לנו לשפוט את מי שעושה את הדברים האלה, כי אנחנו לא יודעים מי הם ולמה הם עושים את זה, ואנחנו רק רואים מה שאנחנו קולטים בפרספקטיבה הקטנה שלנו. אז מה לעשות אם מישהו עושה מעשה עוולה? אני כמיטב עמדתי צריכה לראות האם זה באמת מעשה עוולה. יכול להיות שזה באמת מעשה עוולה בעיניי. אני צריכה כמיטב יכולתי למנוע את העוולה. אני חייבת. אחרת אני סוברת קרמה שלילית אם אני רואה עוולה ולא פועלת לעצור. בשום אופן לא לשפוט את מי שעושה את העוולה. אני לא יודעת מי הם ואני לא יודעת מה המניע האולטימטיבי שלהם. לי יש אולי פרספקטיבה של חצי דקה קדימה, להם יש אולי 500 שנה קדימה. אני לא יודעת מי הם. אף פעם לא לשפוט אותם, תמיד לאהוב אותם בליבנו, ולעשות כמיטב יכולתי למנוע את העוולה. אבל מאוד חשוב, ובמיוחד זה מגיע עם מורים. אדם שטעד בדרך, כברת דרך, הפרספקטיבה של השנה לגמרי משלנו, כמו הדוגמה שאתה מביא של הבודה, שהורג שם את האיש באונייה, כי הוא קורא את המים שלו, והוא יודע שהוא מתכנן להרוג את כל המלאכים. אז הוא מקדים והורג אותו, למה? להציל אותו מהקרמה הנוראית הזאת. למי מותר לעשות כזה דבר? רק למי שמסוגל על ידי הריגה להעביר אותו לעולם יותר טוב. במקום שהוא ייפול לגיהנום כתוצאה מהריגה שלנו. אם עוד אין לך את היכולת הזאת, אל תנסה לעשות את זה. אבל אם אנחנו לא יכולים לקרוא את המים של אנשים, אסור לנו בשום אופן לשפוט למה הם עושים מה שהם עושים, ואם אני רואה עוולה,
עליי
לעצור עוולה כמיטב יכולתי. מה שעוזר מאוד זה ההבנה שכל אחד היה אמא שלכם. כל אחד היה אמא שלכם, כי התגלגלתם כבר מיליון עידנים כאן, וכל אחד כבר היה אמא. אז אמא שלכם בחיים האלה, אילו הייתה באה ועושה איזה עוולה, מה הייתם עושים? הייתם מנסים למנוע בעדה, לעצור בעדה, אבל לא הייתם שופטים אותה, ולא הייתם מקים אותה, ולא הייתם מייסרים אותה. אז כשאנשים באים, אז מה אני אעשה? אז הוא בא והוא רוצח והוא מחבן. אם זה הייתה, אם אשך עושה את המעשים האלה, מה היית עושה איתה? אותו דבר. אתה עושה למנוע את העוולה בגלל החמלה עליה, אבל אתה בשום אופן לא שופט אותה בלי, ולא מגנה אותה. הלב נשאר פתוח. מה שלא תעשו, הלב חייב להישאר פתוח ואוהב וחומל, ולא שופט.
איך אני יכולה להכין את המשפט ולקבל מעשה כמו למשל פיצוצים ולא תאומים?
כי יש עוד כל החלק הזה שבתודעה שלנו שאנחנו לא מודעים לו, וזאת ראייה מאוד גבוהה, וזה לוקח הרבה זמן. הבנה שמתוך הערוצים שלי השלחתי את כל העולם, את מגדלי התאומים ואת הרוצחים ואת אמא תרזה גם, כל אלה באו ממני. וכשאני מבינה את זה, אז אני מתחילה לשלוט בקרמה. כי אז אני מבינה איך יצרתי אותם, ואז אני מתחילה לייצר את אמא תרזה ולא את המחבלים. אבל מה אני עושה בינתיים עד שאני רואה את זה? זה עוד לא ממשי בשבילי. זה נראה, הם מופיעים לי בחוץ, בלי קשר אליי. כרגע אני עובדת ברמה אינטלקטואלית. אז אני עוד לא חווה את זה ישירות, אבל אם אני אמנע מהתגובה השופטנית הרגילה שלי, אני מתחילה לעלות על הספירלה שתעלה אותי בסוף לחוויה הישירה. אז מה אם אני שומעת שמישהו מתכנן מעשה חבלה? אם יש לי יכולתי לעשות משהו, אני חייבת לעשות משהו. אני חייבת לבלום אותם, אם אני צריכה לקרוא למשטרה שתכלה אותם כדי שהם לא יוכלו לבצע את המעשה, אני אעשה את זה. אבל מה שחשוב זה לא לסגור את ליבי ולא לדון אותם בליבי. ברמה הרגילה אני יכולה להגיד, אני לא יודעת מי הם. ברמה היותר גבוהה הם באו ממני. בהבנה העמוקה ביותר של ריקוד.
בדרך יש את מה שאת אמרת, זה שאת יכולה להסתער על האנשים האלה שעשו את זה, משום שהם גם יצרו לעצמם.
יצרו גם לעצמם קרמה איומה.
וזה לא אומר שאת מסכימה למעשים.
נכון. ועוד יותר זה להצטער איך זה שהמיים שלי כל כך לא טהור שזה מופיע בעולם שלי. כי בעצם איך אני אמנע את הזוועות האלה בעולם שלי? רק על ידי תראו המיים שלי, כי משם הם באו. אז ההבנה הזאת, ככל שהיא מתעמקת יותר, היא מדרבנת אותי יותר לעבוד ולטהר. זה לא עוזר להתעסק איתם. אני לא יכולה בהווה לעשות שום דבר משמעותי חוץ מאשר לשתול את הזרעים לעתיד.
אבל
המים
שלי,
המים
שלך, המים של כולם פה, בעצם מייצרת אותה אלימות?
כן, יש לנו גם קרמות של משותפות. אנחנו עכשיו משתפים בדבר נפלא ביחד, רוכשים חוכמה ביחד. זאת אומרת שעשינו פעם ברכה גדולה כקבוצה. אנחנו כולנו חווים אותה מדינה, או אותו חדר. כל אחד יש לו את הקרמה שלו, אבל יכולות הקרמות להיפגש. אם אנחנו ביחד עושים מעשה, אז הקרמה הזאת תקשיל בשבילנו יחד. ועדיין היא אינדיבידואלית.
לטובה
ולמעלה. דברים האלה קשים, הם מעוררים קושיות מאוד גדולות. זה טבעי שזה יהיה כך. אנחנו עוד לא יודעים את הדברים האלה, ואנחנו מתנגדים להם. בגלל זה אנחנו עוד סובלים. עצם הזכות לשמוע אותם, זאת כבר קרמה נפלאה. עצם הזכות לשמוע את השקפת העולם הזאת, גם אם עוד לא אימצנו אותה, וגם אם עוד לא הפנמנו אותה, זה תהליך שלוקח הזמן, והוא תלוי בכם. כמה מהר אתם רוצים לסת מסבל. עצם הזכות לשמוע את הדברים האלה, זה קרמה מדהימה שהפשילה לכם. זה בא מכם. זה אתם אומרים אותה. אני משמיע דציבלים. המשמעות באה מכם. אני לא יכולה לשים את המשמעות בתודעה שלכם. אין לי יכולת כזו. המשמעות באה מהקרמה שלכם, מזה שאתם עשיתם המון טוב. זה שאתם מצרפים אות לאות ולמשפט ולשפה ונותנים לה משמעות ומבינים את מה שאני מנסה להעביר לכם, זה אתם, זה הקרמה שלכם. אני ריקה לגמרי, המילים שלי ריקות לגמרי. אני אומרת את אותם המילים, אותם המילים לקבוצה של נשים. יש נשים שבאים ואומרים לי תודה, ויש כאלה שאומרים, הדברים שלך לא נראים לי. גם הדברים של בודה ריקי. במידה שאני מוצאת בהם חוכמה וזה מוצאים אותי להערה, זה הקרמה שלי. אז אני רוצה לתת לכם את הכבוד, כי הוא שלכם. זה שאתם הבאתם את עצמכם לפה ואתם מבינים את המשמעות של הדברים, זה הקרמה שלכם הנפלאה. זה בגלל שעשיתם המון חסדים המון זמנים. יום אחד תראו את זה באופן ישיר. וכשעושים את המילה, אתם תתחילו לראות שזה הכל הכל בא מכם. הכל בלי יוצא מן הכלל. אילו זה היה אפשרי שמישהו היה יכול להעביר לכם משהו, אז אני הייתי יכולה ללמד אתכם משהו היום. אין לי יכולת כזו. זה רק בא מכן.
יש מוצג הזה לעשות עוול קטן בשביל למנוע עוול יותר גדול? אני אגיד שהוא אומר, אוקיי, אני עושה משהו רע, אני מוכן לקחת את התוצאות הדרמטיות עליי, וכל זה בשביל לעזור יותר.
עקרונית, החוק של קרמה אומר שמדבר רע לא יכול לצאת דבר טוב. מזרע לימון לא יצא עץ תמר.
יש מקרה שקרה בטוקיו ב-1860 בערך. הייתה שריפה גדולה בטוקיו, ואנשים נדחפו ליד הגשר מעל הנהר של טוקיו, ומאוד נדחפו, נעשו, ואז כמה שומרים של מיידי שיש לו מקרה בחוץ, נדעו באמצע הגשר והתחילו לחטוף עם הפרש בין את האנשים, ונוצרה תנועה הפוכה של האנשים, וזה יצים כנראה אלפי אנשים למוות.
כן, 90% מהקרמה זה הכוונה. אם הייתה הכוונה שלהם להציל אנשים, המרכיב הזה הוא נפלא. במידה שהם הרגו אנשים, הם צברו קרמה של הריגה. במידה שהם הצילו אנשים, הם צברו קרמה של הצלה. אז הם עשו משהו מעורב. ורוב המעשים שלנו הם כאלה. רוב המעשים שלנו מעורבים. מה שאנחנו יכולים לעשות בלי שיש לנו הבנת ריקות הוא מאוד מעורב. במקרה הטוב. הדבר הבא. אז חזרו אחרי יניה. נינצם. ג'ווה. יניה. נינצם. ג'ווה. שוב ושוב לחצות את הקו. איזה קו? בין מוות ולידה. אז קודם דיברנו על מוות שוב ושוב. ופה אנחנו מדברים על לחצות את הקו בין מוות ולידה אל החיים הבאים. האנרגיה שלוקחת אותנו מהחיים האלה לחיים הבאים היא אנרגיה פגומה. היא אנרגיה שנשלטת על ידי חוקים קרמיים. ולכן עד שלא נשתחרר מהאנרגיה הזאת נמשיך לסבול. לא משנה באיזה מהגלגולים ניפול נמשיך לסבול. וכל הקטע הוא להשתחרר ממנה. כי כרגע אותה אנרגיה שמביאה בריאות, בדיוק אותה אנרגיה תביא את המחלה. אותה אנרגיה שמביאה נאורים, בדיוק אותה אנרגיה תביא את הזקנה. זו שמביאה את החיים, זו שתביא את המוות. וזה בלתי נמנע. יש סיפור ידוע בספרות הבודהיסטית על מלך שחי בממלכה, ובאים היועצים שלו ואומרים שיש אסון גדול שקרה, והתגלה שיש איזה גורם שמרעיל את המים במחוזות הרחוקים מעיר הבירה, וכל מי ששותה מהמים משתגע. והמים ממשיכים לזרום והרעלים מתקרבים לעיר הבירה, ואנשים הולכים ומשתגעים. אז המלך כמובן שולח שיאגרו הרבה מים בינתיים, אבל הוא יודע שכמה מים פה יכול לאגור. הרעל יגיע, אז הוא אומר, אני אצייר איקס על המצח, ככה שכשאני כבר אשתה מהמים המורלים ואני אשתגע, אני אראה בראי את האיקס ואני אזכור שאני משוגע. ומה קורה? הוא מצייר את האיקס, הוא שותה את המים המורלים והוא לא זוכר. הוא משוגע מבין הדעתו. זה מה שקורה לנו. אנחנו משוגעים מבחינה הזאת. אנחנו שורים עמוק ובורות בהשקפת עולם שלא מבינה. אנחנו עוברים את הסף, כל פעם שאנחנו עוברים את הסף, אנחנו שוכחים. אני חושבת בספרות היהודית אומרים שבא המלאך, ונותן לנו פליק באף, ובגלל זה יש לנו פה את האגומה הזאת מתחת לאף, ובגלל זה שכחנו. שלוש מדבר על עזיבת הגוף, וארבע מדבר על המעבר לגוף הבא. המעבר עצמו, יש בו הרבה סבל, נדבר עליו אחרי ההפסקה.
אז מה פה הסדר, הכניסה לתוך הגוף והשכחה שאתה שוכח את מה שידעת?
הכללה הזאת שאת כל הזמן נאלצת לעשות את זה בלי שגיטה, וזה מביא לך כל הזמן סדר. תזכירו מי נותן לנו פטורים אלה, הפן של מאמה הראשון, ישות מוארת. הוא הגיע כבר להערה בחיים קודמים, והוא בא כבר לחיים האלה שהיו לו, תנועה, כבר בגיל 14 הוא מתאר להערה מלאה. אדם כזה רועץ, הוא כל יודע. איך אני אעזור לכם? בואו אני אתאר לכם, אתם אפילו לא יודעים איפה אתם נמצאים. זה מה שהוא אומר לנו. מספר 5. חיזור אחרה, יאן יאן. צומן. דו. גירווה. יאן יאן. צומן דו. גירווה. יאן יאן שוב ושוב. תו זה מעלה, מן זה מטה. תומן דו זמת לעלות למעלה, לרדת למטה. גירווה זה הפועל, שזה לעלות ולרדת. אז כל הזמן מעלה מטה, כל הזמן מעלה מטה. הקרמה היא כמו גלים, זה אנרגיה שכל הזמן באה בגלים. קרמה עולה ויורדת. כל פעם שאתם במשרה רמה, אתם תפלו משם, כך או אחרת. אתם לא יכולים להחזיק שם. כל יחסים שיש לכם, יש עליות, זה מוכרח לרדת. החיים עצמם יקחו אותנו אל המר. הוא לא סתם מלמד אותנו את הדברים האלה, הפן של דמה. איך אני אעניע אתכם להתחיל לזוז במרץ? כי אין זמן. זה חשוב שנמחיש אותם לעצמנו ממש. ואני רוצה להודד אתכם לחשוב על הדברים האלה. תחשבו דמעות בעצמכם. החיים עצמם הם שמובילים אותנו למוות. וכל הקטע שלנו זה לצאת משם. ומספר 6. חזרו אחריי. ג'וק, מפה, ג'וק, מפה, ג'וק זה ידיד, או בן לוויה, אז ג'וק מפה זה אין בני לוויה, מה זה אומר? תמיד לבד, אנחנו תמיד לבד, אנחנו לא יכולים לאסוף קרמה בשביל אחרים, אחרים לא יכולים לאסוף קרמה בשבילנו, אנחנו לא יכולים לתת להם משלנו, הם לא יכולים לתת לנו משלהם, אנחנו הקרמה שלנו. ואנחנו לא יכולים לשתף אחרים בקרמה שלנו, וזה ככה לנצח. גם אם יש לרגע אשליה, גם אם אנחנו לרגע מלווים על ידי מישהו, זה קרמה שמפשילה לנו נהדרת, יש לנו השלכה כזאת, קרמה אינדיבידואלית. ואנחנו נפגוש אותם באופן זמני ושוב נפרדו דרכנו. חמש שניות אחרי שתעצמו את עיניכם, אתם לא תזכרו מי הייתם. ויש אנשים שעוד לפני שעצמו את עיניהם, שוכחים את בני המשפחה, שאמא שלי לא זיהתה אותי לתוך חייה. אנחנו נאבדים את זה. ואף אחד לא יכול לבוא איתנו בזמן המוות. לכן, כל מה שאמרנו קודם על שבירת נדרים, למען מי נשבור נדר? אין אף אחד שנשבור בשביל הנדר. אין אף אחד שאנחנו נעשה בשבילו מעשה רע. כי אין שם אף אחד. לא באמת, לא באופן אולטימטיבי. הם מופיעים כנפרדים, הם מתפקדים כנפרדים, אבל הם השלכה שלנו. אנחנו צריכים ללמוד להבין את זה. וכשאת לומדת להבין את זה, את לא יכולה לחוס עליהם יותר. אין את, על מי תכעסי? ואז הכעס הזה והשפיטה הזאת, כשיש הבנה עמוקה, מה שנשאר זה חרטה. איך זה שאני עשיתי כזה מין דבר? איך זה שאני מייצרת עולם כזה ואני אפילו לא יודעת? וזה כוח טוב, זה כוח מניע. כי זה אומר, אני צריכה להבין איך להפסיק לעשות את הדבר הזה. כי אנשים סובלים. אנשים סובלים. ואין לנו מה לעשות איתם. אין לנו מה לתקן אותם. אז אם החברה הכי טובה שלי נפיחה בי השנות שעת, מה אני אעשה? אני אצג עליה חזרה או אני אלך איתה ללנץ'? מה אני אעשה? זה לא משנה, אני יכולה לקחת אותה ללנץ' אם אני רוצה לכבד אותה, אבל לא בשביל לתקן אותה. אם היא מתיחה בי השנות שעת, זה בגלל שאני עשיתי אותו דבר לאחרים, וזה חזר אליי. הנה החוק של הבודיסט. אם אתם רואים מישהו עושה משהו טוב, תנו לו על זה הרבה כבוד. ותשמחו. אם אתם עושים מישהו עושה מעשה רע, מה תעשו? תטפלו בפנים. אתם יכולים לזכור רק משפט אחד ממה שאני אומרת פה. תקחו את המשפט הזה. הוא ישנה את חייכם. שאלות עד כאן?
אם אמרנו שהתודעה נשארת כל הזמן כמו שהיא, שום דבר במיוחד ממנה, מה זה בכל זאת קטן כזקנה שאמרת שההשלכות יורדות שיש את זה?
רק הזיכרון שלנו מהדברים האלה הולך. אבל הקרמה נשארת.
הקרמה לא בתודעה.
כן, יש רמות של תודעה.
שזה כן מעבד את הקשר עם הקרמה הזה?
לא, הקרמה מלווה, אבל יש לנו רמות של מיינד, יש מיינד גס, וזה כולל המיינד שיודע מתמטיקה ושמבין מוזיקה עדינה, זה מיינד גס. יש מיינד יותר עדין ויש מיינד הכי עדין. מה שעובר אותנו זה המיינד הכי עדין, ושמה הקרמה. בדרך כלל בחיי יום יום אין לנו מגע איתו. הוא נשאר חתום בתוך מה שאנחנו קוראים משיק פתיגלה, טיפה שהיא בצ'קרה של לב, שם המיינד הכי עדין, ואין לנו גישה אליו, כי הערוץ המרכזי שלנו חסום. כשאנחנו מתים, המקום הזה נפתח, ואז המיינד עוזב את הגוף, והולך לעולם אחר. אני מדבר על התהליך יותר בשבוע הבא. כל החוכמה היא ללמוד לפתוח שם לפני המוות, ואז ניצחת את המוות, אז לא תמות יותר. זה משהו אחר אינם. עד שהוא נפתח, זה לא תהליך קל. תחשבי, למה אתם נפגישה לשם עכשיו? לא סתם. יש שם מעטה כבד. וגם אחרי שהוא נפתח, אם לא השגת שליטה במצב, כוחות הקרמה לוקחים אותך. ואחרי זה יש סבל גם כן. וממשיך ככה, עד שאת לא עם מודעות ועם שליטה תבואי לשם. וזה כל הכיף. ושזה הלימודים, ושזה הטנטרה. זה מתי שבפועל עושים את הדברים בשלבים המתקדמים של טנטרה, וצריך שזה הרבה הרבה הכנה כדי שזה יצליח. אי אפשר לקפוץ לשם. ושזה אנחנו יודעים, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם זה ללמוד להגיע אל המיינד הזה לפני המוות. בזמן המוות אנחנו כולנו נגיע לשם, אבל אז אנחנו חסרי עונים לעשות עם זה כלום, אין לנו שום שליטה, והקרמה לוקחת אותנו. אם אנחנו מצליחים להגיע לשם לפני המוות, כל התרגול שלנו מיועד לזה. כל מילה שאני אומרת כאן מיועדת לזה. אז אנחנו ניצחנו את המוות, ואז יש לנו את הכוח. אז אני יכולה לעזור לאחרים.
ואיפה
הזה? זה שם.
אז איך ניצחת את הקרמה?
או, אז את לומדת לשלוט בהם. אז את מבינה בדיוק. אז רכשת הבנה. ומה יש לך אחר? ואז את אותו מלאך, את אותו סופר וומן שדיברנו עליה אתמול.
Thank you. Amen.